שלום וברכה. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר שמות, פרק כ"ב, פרשת משפטים. דיני נזיקין. כי ייתן איש לרעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. זה היה מובן, כבר דיברנו על זה שיש תשלום בכפל, וגם הסברנו מדוע. אם לא ימצא הגנב, ויקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. כלומר, יש שבועה. שבועה שהוא לא זה שהזיק או שגנב את מה שהוא היה צריך לשמור. זה נקרא שבועת השומרים. נשאלת השאלה, האם אם אדם לא רוצה להישבע? אז יש מה שנקרא שאדם מעדיף לא להישבע ולשלם. האם זה מוכיח שהוא הפושע? התשובה היא לא. הוא רק אומר שמתיירא מן השבועה. כשאני שואל את השאלה, מדוע שבועה מיירט את האדם? מה יש כל כך לפחד בשבועה? אם אדם מוכן לשקר, אז מה זה משנה האם הוא מפחד להישבע? הנחת היסוד שיש מאחורי השבועה, זה אמונה בחומרתה של השבועה. אם אנשים לא מייחסים כל חשיבות לשבועה, לא מאמינים באלוהים למשל, או לא מאמינים ש... זה באמת נכון שיש תוצאות חמורות לשבועה, אז בעצם השבועה היא חסרת משמעות. זה מסביר מדוע במהלך הדורות נחלש מעמדה של השבועה. כן, זה גם טקס קשה, ובית הדין מעדיף לא לעשות את הדברים האלה. בשבועה מן התורה, מביאים ספר תורה, מחבים נרות, שוברים כלים, ועושים חושך, וילדים מקללים, בקיצור, משהו. יעבדוך, אמין. עכשיו, אבל כאן זה מתוך הנחה שהשבועה היא משהו אמיתי, ניגש בעל הבית, נקרא בעל הבית אל האלוהים. מי זה אלוהים במקרה הזה? אומרים זה הדיין. אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אלוהים ניצב בדתל, בקרב אלוהים ישפוט. אז אלוהים זה הדיין. מכאן גם החומרה של כללת הדיין, כפי שאנחנו נראה בהמשך. וכאן יש הלכה שהתוכן שלה לא ברור לפי פשוטו של מקרא, אבל חז"ל פירשו אותה באופן מעניין. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה. כלומר, גם הוא מצא אבדה ואחר כך, ואז הוא הפך להיות שומר של האבדה, ובכל זאת אחר כך נגלבה. אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעו אלוהים, ישלם שניים לרעהו. אז כאן אני רוצה להתמקד בביטוי אשר יאמר, אשר יאמר כי הוא זה. זאת אומרת, זה שבועה על מודה במקצת, ככה הלכה. שאם אדם תובע את חברו, אומר לו, אתה חייב לי 1,000 שקלים. אומר לו, הנתבע, לא נכון, אני חייב לך רק 500. זה נקרא מודה במקצת. הוא לא מודה בכל, הוא מודה במקצת, אז הוא נשבע. אבל אם הוא אומר, אני לא חייב לך כלום, לא נשבע, מן התורה פטור מן השבועות. למה? משום שאנחנו אומרים שאין אדם חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. כלומר, אם אני חייב לך באמת, אני לא העיז להגיד לך בבית המשפט שאני לא חייב כלום. אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. מצד שני, הוא כן יהיה מוכן להודות בקצת, כן, אומר, כשיהיה לי כסף אני אחזיר לו את ההמשך, בינתיים אני אכפור במחצית מהסכום, אני אשלם לו רק חצי. על מנת למנוע מצבים כאלה, תקנה התורה שבועה. אבל מה קורה עם בני אדם, הרי יש לנו גם חזקה הפוכה, והיא אין אדם תובע ולא לא. כלומר, אם אתה תובע, אתה הלכת עד בית המשפט, אנחנו מניחים שיש אולי יסוד כלשהו לתביעה שלך, חזקה, אין אדם תובע ולא לא. ולכן חכמים תקנו בדור מן הדורות, בזמן האמוראים, שבועת היסט. מה זה שבועת היסט? שגם על כופר הכל יש שבועה, אבל השבועה יכולה להתהפך כלפי התובר. כלומר, הנתבע יאמר, אני אשלם אם התובע יישבע. כן? אז בקיצור, מה צריך, מה? כן, ברור. כשאדם נשבע, הוא נשבע בעצם בשם השם. זה דבר לא פשוט, כי תמיד על שבועה יש חשש של עקירה מפני חומרת השבועה, גם שבועת אמת יכולה להיות לה תוצאות שליליות. אבל מה זה הסיפור הזה של השבועת הסת? זה אומר שבמהלך הדורות אנשים כן התחילו להעיז ביניהם. כן התחילו להעיז ביניהם לפני בעל חוב ולומר לו אני לא חייב לך שום דבר, למרות שזאת לא האמת. ולכן היה מקום לשבועת הסת. מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר שכדי ששבועה תהיה אפקטיבית, או כדי שבכלל יהיה מקום לשבועה, צריכה להיות רמה מוסרית מסוימת בחברה. או שאין אדם מעיז בנביא ועל חובו, או שאין אדם תובע ולא לא, או כל מיני דברים, אבל אם באמת אנשים יתחילו לתבוע, גם אם אין להם שום יסוד לתביעה, אז גם שבועת היסט תתבטל. כלומר, ההלכות של דיני ממונות הן מודולריות לפי המצב של החברה. כי ייתן איש של רעהו כלי וחמור או שור עושה בכל בימה לשמור ומת הוא נשבר או נשבע אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שייך ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם, ואם גנוב יגנב מאמו ישלם מבעליו, אם טרוף יטרף יורד הטרפה לא ישלם. טוב, כל הדינים האלה יש לדון פה בהבחנה שיש בין שומר שכר לבין שומר חינם. יש גם למשל בעל עבד, מי שמצא אבדה הפך להיות שומר על האבדה, הוא שומר חינם או שומר שכר? מי שמצא אבדה הוא שומר חינם או שומר שכר? חינם, אתה אומר. לא נכון, הוא שומר שכר. כי הוא פטור מלתת צדקה באותה שעה שהוא מטפל באבדה. אז הוא הרוויח משהו. כן, מגיע אני, דופק בדלת, מבקש ממון, אומר לו אני לא יכול, אני עכשיו עסוק בטיפול באבדה, ולכן יש לו כאן רווח כלשהו. כן, כן, ברור, אז יש פה איזשהו רווח, כי הוא חייב להשקיע באבדה שלא תתקלקל. עכשיו, לפי זה גם יש שאלה, מה דינו של סוחר? האם סוחר יש לו דין של שומר שכר או של שומר חינם? נחלקו בזה התנאים. מה עם דינו של שואל? שואל זה יותר חמור. וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר עומד, בעליו אמו שלם ישלם, בעליו אמו לא ישלם, אם שכיר הוא בא בשכרו. טוב, יש פה כמה הלכות. השואל, למשל, דבר שאנשים לפעמים נכשלים בו. אני משאיל לך ספר. ספר. ובא חברך ואומר, מאיפה הספר הזה? אומר, שאלתי מפלוני. אתה יכול להשאיל לי? התשובה היא אסור. אסור להשאיל מה שנשאל. כי השאל, לקחת בשאלה, זה בעצם לבוא תחת הבעלים. אבל יש כאן דין מיוחד של מתה מחמת מלאכתה. כן, זאת אומרת, אם אני למשל שואל מחברי פר, הפר מטרתו לחרוש, והוא חרש בשדה, והוא מת מפני העבודה כדרך כל הארץ, לא שהגזמתי, לא שעשיתי שום דבר מיוחד, הוא מת מחמת מלאכתו, או הכלי, המחרשה שהשתמשתי בה, כבר נשחקה ונתקלקלה. אז זה דרכה של השאלה, ולכן במצב כזה אינו משלם. יש פה גם דין, עוד דין מאוד מיוחד, והוא בעליו אין אמו שלם ישלם, אם בעליו אמו לא ישלם, אם שכיר הוא במסחור. אז מה זה אם בעליו אמו לא ישלם? אם אני השואל בזמן שקורה מה שקורה לבהמה ששאלתי, נמצא הבעלים, אגב, הנמצא הבעלים זה לא דווקא נמצא בפועל, אלא גם שהוא, מה? לא, לא רק אדם איתנו, הוא פשוט, הוא החתים אותי, אני החתמתי אותו על הלוואה או דברים כאלה, זה נקרא בעליו אמו, לא ישלם. מה ההיגיון שמאחורי זה? לא כל כך ברור, באמת הפוסקים לא הצליחו לתת סברות מניחות את הדעת, אבל אפשר לומר פשוט, כשהבעלים פה, אז זה לא אני, בעל הבהמה, בעל החפץ הנשאל, אלא הבעלים הוא פה, אז זה כאילו שהוא שם. אז זה כאילו שלא באותה שעה.
כאילו שיש לו תקופת אחריות גדולה יותר,
לא? לא, הבעלים זה פה, אז הרי, אז למה נתת לי?
למה ההיתר הזה?
זה, אני אמרתי, זה לא כל כך ברור, אבל אפשר לומר, אם אני שאלתי ממך משהו, אתה נמצא, אז זה בעצם כאילו שזה שלך. הרי בהשאלה החפץ לא עובר לבעלות של השואל. מה שאין כן, בשומר, במידה מסוימת, הוא כמו בעלים של החפץ. טוב, עד כאן דיני נזיקין ברכוש. אבל יש דינים של נזיקין, מה קרה? יש משהו? טוב, אבל יש דיני נזיקין אחרים, זה נזיקין בנפש ובגוף. וכי זה דבר שהיום לא נוהג משום מה, למרות שהיה ראוי שינהג, וכי יפתה איש בתולה, אשר לא הורסה, ושכב אימה. כן, מה שנקרא המתירנות המינית המקובלת בחברה המודרנית, הנה, כי יפתה איש בתולה, אשר לא הורסה, ושכב אימה. אז מה יש פה? בעצם אין פה גילוי עריות. זה לא גילוי עריות במובן שחייבים על זה קראת או מיטה, זה התנהגות לא רצויה. אבל התנהגות לא רצויה הזאת צריכה תיקון. מהור ימהרנה לו לאישה. צריך להתחתן איתה. תיקח אחריות על מה שאתה עושה. ואז
לא מקבל שום עונש?
שום עונש. העונש שלו זה שהוא צריך להתחתן איתה. העונש שלו זה שהוא צריך להתחתן איתה. מה?
העונש שלה.
זה העונש שלה, למה? היא הסכימה, היא רוצה אותו. מה? הרי הוא פיתה אותה. אבל כיוון שהוא פיתה אותה, עכשיו יש לה בעיה. היא כבר לא בתולה. ואז היא פחות מבוקשת בחברה, ולכן הוא צריך לפצות אותה. יש שתי אפשרויות, או שיתחתן איתה, או ימאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו הר הבתולות. הוא צריך לתת. ימאנת משהו אחר. כמה זה מוהר הבתולות? מוהר הבתולות זה 50 שקלים, של תורה, שזה 200 זוז. 200 זוז. 200 זוז, זה יוצא משהו באזור של 1,500 שקל של ימינו. כן, מה אתה אומר? זה לא אינוס, זה פיתוי. זה לא אונס, זה מפתה. הוא לא אנס, הוא פיתה. זה משהו אחר לגמרי. אין, תמיד גם היום אומרים, בהסכמה, זה תמיד מה שהמנטרה שחוזר. כן. אבל אני רוצה כאן להבין יותר. מה זה מוהר הבתולות? מה זה מוהר הבתולות? איפה כתוב בתורה בכלל שיש דבר כזה מוהר לבתולות? מה? אז זה כתוב במפורש בספר בראשית, כששכם בן חמור אומר, הרבו עליי מוהר ומתת ואתנה כאשר תאמרון אליי. זאת אומרת שזה מנהג שהיה מקובל לפני מתן תורה. עכשיו, אבל הוא לא מן התורה. הוא דבר שהיה נוהג, והתורה לוקחת נוהג שהיא לא פוסקת אותו להלכה, בתור בסיס להלכה אחרת. שמתם לב לזה? כלומר, למשל כתובה, כתובה, יש מחלוקת אם כתובה דאורייתא או דרבנן. להלכה אנחנו פוסקים שכתובה מדרבנן. יוצא לפי זה שמוהר הבתולות, אגב, חז"ל יש גם דרשה, כמוהר זה כמה, תשובה, רש, רש, 200, 200 זוז, כמה, רש. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שאי אפשר להבין את התורה שנכתב, בלי להניח תורה שבעל פה קודמת לה. הנה, אתה רואה, התורה לא אומרת שיש דבר כזה מוהר, אבל כשהיא קובעת את התשלום של המפתה, אז היא מסתמכת על המנהג הקדום. אותו דבר למשל לגבי, להבדיל, אבלות. כן? אנחנו נוהגים, עם ישראל, לעשות אבלות 7 ימים. מאיפה זה לקוח? יוסף, נכון, ישב 7 ימים. נשאלת השאלה, זה דאורייתא או דרבנן? זה דרבנן, אבל זה כתוב בתורה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שההגדרה של דרבנן או דאורייתא, איננה האם זה כתוב או לא כתוב. כי יש מצוות דרבנן שכתובות בתורה, ויש מצוות דאורייתא שלא כתובות בתורה. זאת אומרת, שלא הכתוב קובע האם זה דאורייתא או לא, אלא מסורת האומה אומרת זה דאורייתא, זה דרבנן.
או
שחיכו
למתושלח, עד שהוא מת ואז התחיל המבוא.
7 ימים, כן.
7 ימים.
איפה זה כתוב?
ויהי לימים 7.
איפה כתוב שזה ימי אבלו של מתושלח? לא כתוב, נכון? זהו, כלומר חז"ל, הם מכניסים את זה שם. עכשיו מה שאני רוצה לומר, אם כן, תזכרו את זה, יש מצוות דרבנן שמוזכרות במפורש בתורה, ומצוות דאורייתא שלא מפורשות בתורה כלל. כמו למשל איסור ביתו.
איסור
ביתו. בעריות יש איסור בת ביתה, אבל אין איסור, כלומר בת הבת אסורה, אבל הבת לא כתוב שהיא אסורה. ביתו של אדם אסורה לא או לא? כן, אז זה מחלוקת, כלומר זה לא מחלוקת, זה איסור דאורייתא, והרמב״ם מונה את זה במסגרת תרי"ג המצוות, כלומר תוך שסה מצוות לא תעשה, למרות שזה לא כתוב בתורה.
יש משהו שנקרא בת אשתו, לא?
כן, זה נכון.
זה משהו.
אבל אם זה בת אנוסתו, אז לא.
אבל אתה מגן
על אהרון בחור 30 יום.
מה?
על אהרון בחור 30 יום.
על אהרון בחור 30 יום. יש דין כזה? זה הלכה? זה דאורייתא או דרבנן? זה דרבנן. דרבנן. כן, יש בכלל מחלוקת לגבי יום אחד של אבלות, האם זה דאורייתא או דרבנן. עוד דבר, למשל, ההלל שאנחנו אומרים ביום העצמאות הוא מוזכר בתורה והוא דרבנן, נכון? הוא מוזכר בתורה ואף על פי כן הוא דרבנן. כן, טוב, וואי, נו, חשבתי שאם אף אחד לא שואל כולם יודעים. כולם שואלים. זה כתוב בשני מקומות בתורה. האחד זה בשירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויומרו לאמור. מה זה ויומרו לאמור? כתוב בשמות רבה, שאמרו נאמר לבננו, שיומרו לבניהם לומר כשירה הזאת, כשהשם עושה להם ניסים. ומכאן מצוות ההלל, שכתובה במילים ויומרו לאמור, זה כתוב בתורה. אבל חביבן, זה דרבנן. המקום השני זה בפרשת בהעלותך.
גם בציצית, ויאמר השם.
כן, אבל שם זה לא על ההלל. אבל זה לא על ההלל. שאלו אותי פה אנשים תמהים, איפה כתוב ההלל של יום העצמאות בתורה? אז אמרתי שיש בשני מקורות, האחד בשירת הים, השני בפרשת בהעלותך. מה כתוב בפרשת בהעלותך? כי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובאשר חודשיכם. מה זה ביום שמחתכם? אומר רבי אברהם אבן עזרא, וגם כך אומרים תלמידי רבנו יונה בשם רבנו תם, שהכוונה ביום שמחתכם כשתחזרו ותנצחו במלחמה ותקבעו יום טוב. אז יש מצווה של להריע בחצוצרות, נתקרבה ב-11 זאת. יוצא לפי זה שיש דין דאורייתא, שכאשר ייבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן אינשאללה, אז יהיה מצווה ביום העצמאות לתקוע בחצוצרות ליד המזבח. למרות שיום העצמאות דה רבנן, הוא קובע מצווה דאורייתא. כל זה כדי לומר לנו ש... מה? לא, ביום טוב שאתה קובע אחרי הניצחון. ובוודאי שזה היה אחרי המלחמה, כי הרי ברגע שהוכרזה המדינה, הוכרעה המלחמה למרות שהיא נמשכה אחר כך. טוב, זה היה רק כדי להסביר שהמושג של תורה שבעל פה הוא לא מושג מאוחר, הוא מושג קדום, שעל גביו חלה התורה שבכתב. אבל התורה מתחילה קודם כל בעל פה, ואחר כך חלק ממנה נכתב. מחשפה, לא תחיה. אמרנו שהמצוות של פרשת משפטים הם הרחבה של עשרת הדיברות. זה הרחבה של מה? של איזה דיברה?
אין עובדים בקריאת המדינה, אין
עולה. זה נכון. אבל עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה שלי. איפה, מאיזה דיברה זה נובע מחשפה לא תחיה? ולא יהיה לך אלוהים אחר. זאת אומרת, זה מסור עבודה זרה, אז זה מדרכי עבודה זרה. למה התורה אמרה מחשפה ולא מחשף? כן, יש יותר מחשפות ממחשפים. לכן התורה דיברה במצוי, בהווה. מה שמצוי. למה לא? ודאי. ואם היה כתוב מחשף, אז היית אומר מחשף ולא מחשפה. אז כל מצווה בתורה תגיד ככה, יוצא לפי זה שנשים שרוצחות פטורות, כי הרי כתוב לא תרצח ולא כתוב לא תרצחי. מה זה מחשפה? זה אישה שעוסקת בכישוף, שעושה כשפים. מה זה כישוף? אלה הן פעולות שהן לא כדרך חוקי הטבע, ועניינן לשנות את המציאות. עכשיו, השאלה האם זה באמת עובד או שזה לא. כן, מחלוקת... זה דרכם של עובדי עבודה זרה לעשות כישוף, לכן זה קשור לזה. עכשיו, יש על זה מחלוקת, יש על זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אומר, כל הדברים האלה זה שטויות, זה בלוף, זה לא עובד באמת. הם עובדים עליך, המחשבים. ומכיוון שזה בלוף וזה שטויות, לכן התורה אסרה את זה. ואומר הרמב״ם, ואין ראוי לישראל שהם חכמים גדולים להאמין בכגון אלו. הרמב"ן אומר הפוך. אומר, זה לא בלוף, זה עובד. ולכן התורה אסרה את זה. כי התורה אוסרת שימוש בכוחות אפלים, כוחות של טומאה, שמנמיכים את רוח האדם, כי הכישוף הוא תמיד מחובר ללכלוך, לקטנות, לטומאה וכדומה, ולכן התורה אסרה.
ולמה זה עובד?
לפי הרמב״ן, כי זה חלק ממה שעובד בעולם, כמו שלמשל אקדח, זה עובד, למרות שזה נגד רצון השם. כלומר, אדם רוצח את חברו, משתמש בשביל זה באקדח. נשאלת השאלה, למה האקדח עבד? כי הקדוש ברוך הוא ברא את האפשרות שאקדחים יהרגו. אז אותו דבר, אחד מהכלים שמשתמש בהם האדם ברעה, זה הכישוף.
עבודה שבמצרים, ויעשו חן בלעתה,
מה זה?
מה זה? מה אתה רוצה?
אמרתי שבמצרים זה עבד והיה עשו חן בלעתיהם.
אז הרמב״ם אומר שהיה עשו חן בלעתיהם זה בלוף. כן, זו מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם מכיר את הפסוקים האלה. טוב. מה זה עושה פה? כל שוכב עם בהמה מות יומת. זה ודאי שזה המשך של לא לא תנאף, אבל מה, למה הסמיכות הזאת לכישוף? כי זה הנהגה, זה התנהגות שהייתה מצויה גם אצל המחשפים. כן, כלומר, הם משתמשים בכוחות אפלים, כפי שחזל דיברו גם על האתון של בלעם, שהייתה גם בת זוגו. הוא גם היה מחשב. הרי כתוב, ובלעם בן ביאור הקוסם הרגו לפי חר. אז יש, הוא גם היה נביא, גם מחשב, גם קוסם. הוא, הוא היה רב פעלים, היה לו כל מיני תארים. בבית של בלעם, על הקיר היו הרבה מאוד תעודות. היו תעודת מחשב, תעודת נביא, תעודת זה. לא, זה, יש מינים שונים, יש בהלך הגדרות מדויקות, מה זה מה. מוכר הסיפור הזה עם רבי אליעזר, שהיה מלמד הלכות קישויים את רבי עקיבא. כן, לימדת אותי סדר נטיעתם, זה לספר לי סדר קצירתם, כל זה מותר בשביל להתלמד. אגב, זה ההלכה שאדם שרוצה לשמש בסנהדרין, הוא צריך להיות בקי בכל התורה כולה, וגם בכל החוכמות וגם בכשפים. כן? אחת הבעיות, אם היום אנחנו רוצים לחדש את הסנהדרין, האם יש לנו חכמים בתוכנו שמבינים בכישוף? לא פשוט, אבל טוב, נצטרך ללמוד את זה. טוב, לא. מה?
לא,
זה לא רוצה. כמו יפתח, כן? יפתח ידע כישוף או לא, זה השאלה. טוב, זובח לאלוהים, יחורם, בלתי לשם לבדו. שימו לב, טוב, ברור שזה איסור עבודה זרה, אבל יש פה משהו מיוחד. למי הוא זובח?
זה לא קודש.
כתוב לאלוהים. יש הבדל בתנך בין אלוהים לבין האלוהים. כשאומרים אלוהים, הכוונה לקדוש ברוך הוא, או לדיין, או כל דבר שיש לו כוח של קודש. אבל כשכתוב האלוהים, אני טוען שתמיד יש קונוטציה כלשהי של עבודה זרה. אני אביא לכם כמה דוגמאות. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. עכשיו, מה הוא מצווה עליו? לעשות קורבן אדם. באמת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבן אדם. זה בלוף. עשה לו כאילו, נכון? עליו שם לעולה. אז זאת אומרת שהרעיון להקריב אדם הוא קצת אלילי. נכון, אצל אברהם אבינו זה בטהרה, אבל בסופו של דבר כך מתברר. כן?
השם הוא האלוהים.
יפה, השם הוא האלוהים, הכוונה שהוא המקור של כל האלוהים, ולא האלוהים הם השם. נכון, ולהלכה מה הוא עושה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. עד כמה שאני זוכר, התורה אוסרת קורבן אדם, שהרי כך היא אומרת על אנשי כנען, כי גם את בן, כל תועבת השם אשר שנה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אז אם קהל התורה מתנגדת לקורבן אדם. אבל מה או למשל, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם על מצוות ברית המילה. אז שמה, לאורך כל הפרק, פרק י"ז בספר בראשית, כתוב ויאמר אלוהים אל אברהם. וזה חוזר איזה שבע פעמים, המילה ויומר אלוהים. יש רק מקום אחד שבו כתוב ויומר אברהם אל האלוהים לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, כשהוא מבקש שזה לא יהיה יצחק שיהיה המשך שלו, אלא ישמעאל, התורה ברמז דק, הוא פונה אל האלוהים. זה קצת עבודה זרה. כן.
אומרים שבע פעמים, השם הוא האלוהים.
נכון.
הוא האלוהים. זאת
אומרת, באמונה אישית
של האדם,
אם לא היה האלוהים,
זה
האלוהים. זאת אומרת, כל זה נזכר... רגע, אבל יש פה בעיה מה שאתה אומר, שזה הפוך ממה שאני אומר. אז זה לא בסדר. לא, לא, בוא נעזור, מה זה השם הוא האלוהים? יש תפיסה פנתאיסטית שאומרת שהאלוהות, זה כללות הכוחות האלוהים בעולם. זה שפינוזה. כלומר, שפינוזה סובר שהאלוהים הם השם. ואילו את בני ישראל והנביאים לימדו אותנו שהשם הוא האלוהים האלה. זאת אומרת, דרך כל הכוחות האלה יש שם אחד, שם הוויה שפועל. אבל מי שלוקח את אחד מהאלוהים ומפריד אותו משם הוויה, זה עבודה זרה. וזה בדיוק מה שכתוב כאן. זובח לאלוהים, הוא לוקח חלק מן הערכים. ויחורם ביתי להוויה לבדו. שאנחנו רואים שבכל הקורבנות כולם, התורה השתמשה אך ורק בשם הוויה ולא בשם אחר.
עכשיו העניין, כאילו,
בין
הנשמי, בין הנשמי,
לא. יש לי קושיה על אדוני. יש לי קושיה עליך. בפרשת יתרו כתוב שויבו יתרו וכל זקני ישראל עולה וזבחים. לא, לא הפסוק הזה. עולה וזבחים לאלוהים. לא כתוב לאלוהים ולא כתוב לאלוהים. אז לא, זאת אומרת שזה, שזה שיש פה למד, זה לא מכריח להגיד האלוהים, זה יכול להיות גם אלוהים. כן? או כמו שכתוב בספר תהילים, באופן מפתיע, זבחי אלוהים, רוח נשברה. כן? כלומר, במצב שבו אין קורבנות, אז שבירת הלב היא כמו קורבן, אבל היא כבר לא קורבן לשם, היא קורבן לאלוהים. נכון. בריאה שכתובה אחרים, אז אין לך בעיה, אתה מבין שזה לא הקדוש ברוך הוא. טוב, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי אם צעות מצעק אליי שמוע ישמע צעקתו, וחרפי וערתי אתכם בחרב, ואין שכם אלמנות, ובניכם יתומים. כלומר, כל אלה הם מצוות שלא לענות את המסכנים. יש רגישות מיוחדת. גר לא תונה ולא תחסן, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כלומר, אתה יודע מה זה להיות גר, מה זה להיות זר. ולכן אתה צריך לגלות הבנה כלפי מי שגר. אגב, להלכה הדין הזה נאמר לגבי גר צדק, אבל בתורה שבכתב לא ראינו הבחנה ברורה בין גר צדק לגר תושב. כן, לפעמים, ויש מחלוקת בין המפרשים, לפעמים בפסוק זה או אחר, האם מדובר בגר תושב או מדובר בגר צדק. מדוע בתורה עצמה, מה? לא נכון, יש מצווה מיוחדת לאהוב אותו, גר צדק, יש מצווה כפולה לאהוב אותו. אז זאת אומרת שהוא לא כמו ישראל רגיל, כי יש מצווה נוספת אליו. אז זאת אומרת ש... עכשיו, מדוע התורה לא עשתה הבחנה ברורה בין גר צדק וגר תושב? הסיבה היא פשוטה מאוד. מבחינה סוציולוגית, חברתית, בימי קדם, הגרים, גרי צדק וגרים תושבים, היו די דומים זה לזה. כן? כלומר, אנשים הקפידו על יחוסיהם, ולכן היה מה שנקרא קהל גרים, שהגרים היו מתחתנים ביניהם, לא רצו אותם כמיוחסים. וזה מה ש... לכן כאן, וגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ברור שלא התגיירנו להיות מצרים, היינו זרים. אז כך שהגר תמיד חש זרות מסוימת. יש תשובה מעניינת של הרמב״ם לאדם בשם רבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר היה גר מיוחד מאוד, הוא היה בא מהאסלאם. דבר נדיר ביותר, ודאי בימי הביניים. בימי הביניים, אם כבר היו גרים, זה היה נוצרים לשעבר. גם בימינו, רוב גרים הם באים מהעולם הנוצרי, או כמו שאמרים חז"ל, רוב גרים מאדום. עכשיו, רבי עובדיה הגר, שהיה תלמיד חכם, שאל את הרמב״ם מספר שאלות. השאלה הראשונה הייתה, האם הוא יכול להגיד בתפילה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, הרי אבותיו זה לא אברהם יצחק ויעקב, אז הוא יכול להגיד אבותינו. שאלה שנייה שהוא שאל, זה האם האסלאם הוא עבודה זרה או לא. עכשיו למה הוא שאל את השאלה הזאת? זה בגלל שהיה לו רב ברבי עובדיה הגר, והוא טען בפניו שהאסלאם הוא לא עבודה זרה. הרב התעצבן ואמר לו שזה לא נכון, שהאסלאם זה עבודה זרה. רבו של רבי עובדיה הגר, שזה כן עבודה זרה.
ואז
רבו קרא לו כסיל, אמר לו אני כסיל כיוולתו. שאל רבי עובדיה את הרמב״ם, האם זה בסדר, האם זה, מי צודק, האם זה נכון או לא. ואז הרמב״ם עונה לו כמה דברים. א', הוא אומר לו, אתה יכול להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו, על סמך ברייתא בירושלמי, בניגוד למשנה במסכת ביקורים. דבר נוסף, הוא אומר, לא מפני שהערבים משקרים עלינו, אנחנו נשקר עליהם. והאמת היא שאתה צדקת, ושהאסלאם הוא לא עבודה זרה. כך כותב הרמב״ם, שחור על גבי לבן. והוא גם, שמה הוא מנתח את המנהגים שנוהגים המוסלמים במכה. שיש להם שלושה מנהגים שמקורם באלילות, אבל אומר הרמב״ם, הם כבר לא מתכוונים לזה, ולכן הם לא עובדי עבודה זרה. אבל הוא מוסיף לגבי הרב של רבי עובדיה, הוא אומר, זה שהוא קרא לך כסיל, הדבר הזה הוא חמור מאוד. כי גם אם היית אתה הטועה, והוא הצודק, הרי הוא צריך לזכור שהתורה הזהירה שלא לצער את הגר. היא הזהירה על זה בהרבה מאוד פעמים. יש כאלה שמנו 36 מקומות שהתורה הזהירה על הגר. זאת אומרת, גם אם אתה היית טועה והוא הצודק, היה אסור לו לומר את זה. קל וחומר שאתה הצודק והוא הטועה. עכשיו, ולכן הוא אומר לו, שבוודאי אתה אדם חכם, שהרי אתה הבנת שכל האומות טועות, ושרק ישראל צודקים. אז ההבנה הזאת במצב כזה של גלות, ובכל זאת באת אלינו, ברוך שחכם גדול אתה. עכשיו הוא מוסיף לגבי הרב שלך, הוא צריך לבקש ממך מחילה, ולצום, ולהתפלל, אולי ירחם השם. ככה הביטוי של הרמב״ם.
כן. להתפלל
זה מחלוקת הפוסקים. כן, מה אתה אומר?
להתפלל
אמרתי, זה מחלוקת הפוסקים. כן, מה אתה אומר?
זה נכון.
נכון, זה נכון.
ואחרי מוחמד, הוא השאיר לעבוד עבודה זרה שלושה פסלים שהיו פלוגים עמיקה, והוא בפירוש הוא אמר אפשר לעבוד אותם, זה עבודה זרה לגמרי.
אז אתה חולק על הרמב״ם. כן. בסדר, מותר לך לחלוק על הרמב״ם, רק אני צריך, כשאני רוצה להכריע הלכה, האם אני צריך לשאול את עצמי, למי יש סמכות הלכתית יותר גדולה? אין סמכות הלכית בהלכות עבודה זרה? הרמב״ם מכיר את העובדות, הוא מסביר בדיוק מה קורה במכה. עד היום הזה, היום אין שום פסל במכה, שום פסל בקרבה.
תתקו בפירוש שהוא...
בהתחלה. אבל אחר כך זה הוא ביטל את זה, הרי מפורש במסורת המוסלמית עצמה, שמוחמד ציווה לשבור את הפסלים שם. אז בעצם, וגם תלך, תבדוק שם, תראה שאין שם שום פסל. לכן אומר הרמב״ם, אנחנו לא יכולים לשקר עליהם בגלל שהם משקרים עלינו. עכשיו, יש מי שחולק על הרמב״ם, לא אתה, אלא הרדבז, רבי דוד בן זמרה, חולק על הרמב״ם, אבל לא בגלל שהוא סובר שזה עבודה זרה, אלא בגלל שהוא סובר שיש מצווה למסור את הנפש, כדי לא להיות לא יהודי. זאת אומרת, הרמב״ם באיגרת השמד כתב שמותר להתאסלם כדי לא להיהרג, ואילו הרדב"ז חולק על זה. וגם בימינו, יותר קרוב אלינו, אחד מהפוסקים, בעל הדברי יציב, הוא סבר גם כן שיש דין כעבודה זרה לאסלאם, אבל רוב הפוסקים לא מסכימים עם זה, ולכן אין לנו לומר על האסלאם שהוא עבודה זרה, ומשום כך, גם מותר להתפלל בתוך מסגד. מצטער, אני לא יכול להגיד על האסור שהוא מותר, ועל המותר שהוא אסור.
מערת המכפלה זה מסגד?
מערת המכפלה משמשת גם כמסגד, זה נכון.
מתפלל?
טוב.
נורא נאמר שכל
הר"ן אומר את זה? תראה לי את הר"ן הזה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפסוקים שעוסקים בדיני הלוואה. כן, דיברנו על המסכנים שאסור לענות אותם, גר, יתום ואלמנה, אז גם לגבי עניים, אם כסף תלווה את עני. מה זה אם כסף תלווה? אם כאשר. כן, אם חז"ל אומרים, אין הכוונה לאפשרות, אלא זו מצוות עשה, מצוות עשה לתת הלוואה לעניים. למה? לא תגיד ישר, יש מצווה לתת צדקה לעני, אלא בגלל שהלוואה זה יותר טוב מצדקה. כן, אבל יש גם ערך לתת הלוואה, הרמב"ם עושה רשימה של 8 מדרגות בצדקה. והמדרגה היותר גדולה זה לתת הלוואה לאדם עשיר. זה הצדקה הכי גדולה. לתת הלוואה לאדם עשיר, כדי שהוא לא ירד מנכסיו. לעומת זה, יש אדם שכבר, הוא כבר פושט את היד, אתה נותן לו, זה גם מצווה, אבל זה פחות טוב. יש סיפור מעניין על החתם סופר. החתם סופר יום אחד נכנס אליו אדם עשיר, בחשאי, ואומר לו, יש לי בעיה, אני צריך לנסוע ליריד בלייפציג. ועכשיו אין לי כסף. אם אני לא אצא ליריד, כל הבעלי החובות שלי, הנושים שלי, ידעו שאין לי כסף, ואז יתבעו אותי, ואז אני אפול לגמרי. אז מה הוא עשה? הוא ביקש מהחתם סופר הלוואה. החתם סופר נתן לו הלוואה, הוא נסע ללייפציג, ועשה הרבה מאוד כסף, והחזיר את החובות, והכל היה בסדר. כדי להודות לחתם סופר, הוא הביא לו מתנה, קופסה מזהב, מגולפת עם אבני חן וכל מיני דברים כאלה. ואז החתם סופר התחיל שלא כמנהגו להסתכל על הקופסה ולהתפעל מכמה היא יפה וכל הצדדים, ממש אנשים לא הבינו מה הוא רוצה, למה הוא כל כך משקיע בלהתפעל מן הקופסה הזאת. הוא אמר, כי אני רוצה להדר במצווה שלא לקבל ריבית. אז לכן הוא לא קיבל גם את הקופסה, הוא החזיר אותה. כן, זה איסור ריבית, הוא נתן לו הלוואה, נותן לו מתנה על זה שהוא הלווה לו, אז זה איסור ריבית. אז הוא רצה להדר באיסור קבלת ריבית. וזה מה שכתוב כאן, אם כסף תלווה את עמי, את עני, מה לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. עד כאן להיום, שלום.